שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
10, אלן, אלן, שיחת רקע, פרק מספר 35. אני נדב שטראוכלר, ואיתי שייקה היקר, הידוע בכינויו, שי גולדן, סמנכ"ל שופרות בעם.
למה סמנכ"ל? למה לא משנה למנכ"ל? למה לא משנה למנכ"ל? לא, משנה למנכ"ל, תן לי את השדרג אותי, אתה יודע, משנה למנכ"ל.
משנה למנכ"ל, הוא ממלא מקום.
ממלא מקום,
ממלא מקום. רגע, ממלא מקום, חבר בבורד גם אני אתן לך.
תגיד, במקרה של נבצרות השופר הראשי, אני המחליף, כאילו, להבין פשוט.
אנחנו נעשה שני סגנים, ויהיה תורות. כמו חבר משקיף בוועדה.
אני ממלא המקום ראשון במקרה שהוא נכנס לאירוע רפואי, אם הוא בחול, שהשני ייקח.
תארגן רוטציה לממלא מקום, יהיה פריטטי.
אוקיי, בדיוק.
ואיתנו רני אשל, back from the scratch, מה קורה? הכל תקין?
איך אתה רן? אני בסדר, אני בסדר. נגיד על רני אשל שלנו, שאתם לפודקאסט הורים על פודקאסט של נדב ושי, אבל זה הפודקאסט של רן, נדב ושי. זו האמת, אנחנו שלושתנו עושים אותו, וכמו שבאמת, אין מכונית בלי מנוע ואין מכונית בלי גלגלים, מכונית בלי מנוע וגלגלים זה שיש בתוכה נהג לא עוזר הרבה. היא צריכה מנוע, צריכה גלגלים, צריכה את השלדה. אז רני הוא המנוע, רני הוא השלדה, רני הוא הרכב. אנחנו פשוט אלה שיושבים שם ומשחקים עם הזה, ואם גם אתם רוצים, אוטומי שלכם, הווה אומר פודקאסט, נחזור לדימוי פשוט. אם אתם רוצים גם לעשות פודקאסט, ואני אומר לכם חבר'ה, זה הולך ומתרבה, כמו פטריות אחרי הגשם, המספרים גדלים אצלנו ובכלל בכל התעשייה הזו של הפודקאסטים בישראל שמתחילה לטפוח וללבלב. אם גם אתם רוצים פודקאסט משלכם, אתם צריכים עזרה. לפחות בהתחלה, צריכים עזרה. והאיש הזה, סם, רני אשל, אתם פשוט צריכים ליצור איתו כשאתה להגיד לו, רני, אני רוצה פודקאסט, תעזור לי. מעבר לזה שהוא באמת איש טכנולוגי ברמה הכי גבוהה, הוא גם עורך תוכן מעולה, גם איש שמבין במוזיקה ברמות אחרות, ויכול להרכיב לכם, אני מכיר שני לקוחות, אחת מהם אשתי לשעבר, שהוא עזר לה מאוד, אני אומר לכם, היא אמרה לי, תקשיב, הרני הזה הוא פשוט, באמת, מדהים, דיברה עליך מאוד יפה, והיא מרוצה מאוד מהפודקאסט שלה, והמאזינות שלה מרוצות מאוד מהפודקאסט שלה, ובאמת, ואת הפודקאסט שלה הקים רני, אז אם גם אתן רוצים, רני אשר, פשוט מאוד.
פשוט מאוד, לנו זה כל כך מורכב, הוא עושה את זה כל כך פשוט, זה קוסמות, מעשה קוסמות, מה לעשות? יש כאן שונים לעשות, חביבי, ככה
זה עובד. יש אנשים שרואים מנוע ואומרים, הלך המנוע, יש רואים שאומרים מנוע ואומרים, בוא נחליף פה, הנה, אוטו נוסע, תמשיך. אז כזה.
אז בוא ניכנס מתחת למכסה המנוע שלנו. קודם כל, ראיתי שהיית באילת, וראיתי שהיה מעניין, וראיתי הרבה פאנלים שם, ואני אשמח...
אתה רוצה את זה או פרק חולצות? מה אתה רוצה?
אבל אנחנו נתחיל עם פרק החולצות, ואחר כך נגיע לשם.
אז אני חשוף, אני אתחיל ראשון. אני אתחיל, חברים. סיקסרס, 3, אלן אייברסון. נעשה את זה קצר, כי אנחנו בפוד כמעט בזק.
איזה שחקן הוא היה, תשמע, איזה בנדיט קטן שואל.
זהו. אז רבים זוכרים אותו כבאמת כמין כזה, אני אגיד את זה בעדינות, מין ארס כדורסל כזה. אבל זו הבחנה לא נכונה שלו. אתה אוהב מאוד את אלי יוחנה וגם אני מעריץ גדול שלו. אתה באמת הוא בעיניך אולי השחקן הכי נערץ בכל הזמנים, ואני גם בטופ 5 שלי. אלן אייברסון ל-NBA ואולי לספורט בארצות הברית, הוא מה שאלי יוחנה הוא לכדורגל בישראל. הוא באמת מבשר של מהפכה חברתית. הוא מי שהכניס את התרבות השחורה ל-NBA. עד אז אומנם שיחקו כמובן שחקני כדורסל שחורים ב-NBA, אבל התרבות שלהם, הייצוג שלהם, השפה שלהם, הוא הראשון שהתחיל להופיע עם קעקועים על כל הגוף. ואז ה-NBA אמרה לו, אלן, מה זה הקעקועים האלה? מה, אתה בשכונה? אתה בגטו? והיה לו כזה מגן לבן, אם אתה זוכר, על היד, לאורך כל היד, כדי לקסות את הקעקועים. הוא היה משחק עם הבנדנה הזאת, הוא עשה את הצמות האפריקאיות האלה. כשהוא היה פצוע, הוא היה מגיע לספסל בחולצות היפ-הופ, מכנסי היפ-הופ, הליגה הזדעזעה. מה זה התרבות העירונית השחורה מגיעה ל-NBA? הרי בסופו של דבר, הקהל הלבן הוא שמחזיק את הספורט בארצות הברית, כי שם הכסף. והליגה הזדעזעה, אבל לאט לאט הבינה שאייברסון, גם בגלל הקריזמה היוצא דופן שלו, והכישרון, באמת, כישרון חריג, 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 הוא פשוט... הוא פשוט מבשר של משהו שהוא גדול יותר מהליגה, ולאט לאט התחילו יותר ויותר שחקנים, להרשות לעצמם, לדבר, להתלבש, להתנהג ככה, וה-NBA של היום, אני אומר את זה, היה הרי את העידן של ווילט וביל ראסל, והעידן של ברד וג'ורד, סליחה, וברד ומג'יק. העידן של מייקל ואלן אייברסון, אז ה-NBA, כפי שאנחנו מבינים אותו כעסק וכתאגיד, זה מייקל ג'ורדן, ה-NBA כשאנחנו מבינים אותו כליגה של שחורים, וליגה שיש בה גם היבטים תרבותיים, פנים אמריקאים, אגב, Black Lives Matter, זה אלן אייברסון לבד. הוא הכניס את התרבות השחורה לליגה האמריקאית הזאת, ואני חושב שבקהילה השחורה בארצות הברית, הוא באמת ברשימה של לא רק האתלטים הכי חשובים, אלא באמת מבשרים תרבותיים ומבשרים חברתיים. אל תחשבו על אלן אייברסון רק כשחקן כדורסל, הוא באמת בעל חשיבות חברתית מאוד גדולה בארצות הברית, ושחקן ענק, 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 ממש.
מאוד, מאוד מסכים איתך, מאוד מסכים, האמת שאף פעם לא חשבתי על זה ככה, זה ממש מעניין.
באמת אלי אוחנה של NBA, באמת, זה התפקיד שלו היסטורי.
אני חייב להגיד לך ש... מרתק מה שאתה אומר, וכאילו ריגרדלס לכל זה, היה מדהים לראות אותו משחק כדורסל כשחקן, נכון, כאילו, נכון. בלי העניין התופעתי.
נכון.
אז זה באמת מרתק. יפה. אני באתי עם אגדה קצת פחות גדולה, מאלן אייברסון, אבל יש לה משמעות מבחינתי, ואני אומר לך, אם הבאתי, תראה, 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 שים לב, אתה לא מזהה מפה.
לא, לא, אני לא מצליח.
אתה עוד לא מזהה מפה, אבל כשאני אסתובב אתה תבין.
די, שון וייסמן? בוויאדוליד?
שון וייסמן בוויאדוליד, ואני רוצה להגיד לך...
ואיפה השגת החולצה של שון וייסמן בוויאדוליד?
חביבי, מקורותיי. בספרד, מקורותיי. אני רוצה להגיד לך משהו. השם של וייסמן, למי שעוקב בפודקאסט שלנו, עליו בפרק עם אורן יוסיפוביץ', אחד הפרקים יחסית עבר זמן מאז, אבל מי שזוכר עם אורן יוסיפוביץ', יוסיפון, דיברנו, יש לו פודקאסט מדהים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לפרגן לו, ועם אורן דיברנו, ויש לו 500 פרקים כבר לדעתי, משהו כזה, ושאלתי את אורן, מה הסיפור הכי מדהים? הרעיון הכי, הוא מדבר על ספורט, אבל מסביות מאוד מעניינות ומרגשות ומסקרנות, ואז שאלתי אותו, מי הסיפור הכי מעניין? מה הסיפור הכי מעניין? והוא אמר לנו, אם אתה זוכר, שון וייסמן. כי שון וייסמן הוא כאילו לא הישראלי הקלאסי. הוא בא ממקום לא פשוט, הוא גדל עם אם חד-הורית, ועבד איתה וניקה איתה בתים, ויש לו סיפור, באמת בא מלמטה שלה למטה, לא, לא מהשמנה והסלטה הכלכלית בוודאי, וישן על הרצפה, וסיפור אנושי לא כל כך פשוט, והבחור הזה פרץ, ממש מתחת לרדאר, זה לא היה שחקן שאמרו, הוא הולך להיות בליגה הספרדית הראשונה, בליגה, הוא לא הולך להיות מלך השערים של הליגה האוסטרית.
כן, זה לא מנור סלומון, שראינו מגיל קטן שאלוהים נגע בו, זה שחקן ש...
נכון.
כן.
ושאלוהים מגע בו.
אלוהים מגע. תקשיב, אנחנו צריכים לפתוח את נושא מגע בו, להקדיש לזה פינה.
ניגע בזה גם, אגב, עבודה קשה. ומה שאני מאוד אוהבת במה שאני מאוד אוהבת אצל שון וייסמן שלא רק שהוא בא מלמטה זה שהוא עבד קשה, הכי קשה ולא האמינו בו, בטח לא באופן הזה הוא עשה את זה בענק הוא הנציג שלנו היום בליגה הספרדית הולך לו פחות טוב, יותר טוב, אבל הוא שחקן לגיטימי בליגה הספרדית אחרי שהיה מלך השערים בליגה האוסטרית שהיא בוודאי ליגה יותר טובה מהליגה הישראלית רק שתביא את סדרי הגודל והוא עשה את זה בענק, ממקום לא צפוי, ובעבודה קשה. ואני מאוד מעריך עבודה קשה והתמדה, וגם שלא האמינו בו, מהפועל אקו לפני לדעתי ארבע עונות, הוא משחק היום בליגה הספרדית, אז הוא לא נוצץ, הוא לא השחקן הכי טכני בעולם, אבל הוא עשה את זה, והוא עשה את זה, ואני מעריך שהוא עוד יצליח, ואני מחזיק לו אצבעות, ואני מאוד, מאוד מעריך את הדרך.
מאוד, זה, תקשיב, רק נזכיר גם שאירן זהבי התחיל לדעתי בפארמה, היציאה הראשונה שלו לחול, הייתה לדעתי לאיטליה לפארמה.
לא פארמה, הוא שחק שם בוורוד, פלרמו.
פלרמו, סליחה, 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 פלרמו, והייתה לא התחלה נורא מוצלחת לקריירה שלו, הוא חזר ארצה אחריה, וחשבנו שזה, הוא נכשל. אבל לזהבי יש ביצים של שור, וכנראה לב של ווינר, וגם כישרון כדורגל, ולדעתי לווייסמן יש בטוח ביצים של שור לא פחות גדולים, לא פחות גדולות, סליחה, ולב לא פחות גדול משל זהבי, ואני מקווה שעם העבודה הקשה שלו, תקשיבו, הוא שחקן, שחקן לגיטימי בליגה, אחת משתי הליגות הטובות בעולם, נגיד.
והיה מלך שערים באוסטריה, זה לא מנהיגה תשובה בכך. למישהו שהיה לפני 3-4 שנים בהפועל עכו, אז באמת, אני מאוד מעריך עבודה קשה.
תוספת קטנה, אני רואה שאני חייב להתפרץ, שמי שהחליטה לקנות את שון וייסמן זה רונלדו הגדול, זה כאילו, זה לא סתם...
נכון.
זה כאילו רונלדו, זה אליל בפני עצמו.
שהוא הבעלים של הקבוצה, או...
רונלדו מחזיק שם כמה אחוזים בקבוצה, והוא למעשה דחף, הוא שם עליו את האצבע ואמר, הילד הזה, תביאו אותו, יש שם משהו.
קשר אליו, תחשוב אתה יום אחד קם בבוקר, הלו, שלום, זה רונלדו.
לא, זה כמו היום טלפון, שלום שי, זה לארי ברד, אנחנו היינו שמחים שתבוא לעבוד בסלטיקס. אתה כאילו באותה שנייה סוגר את הטלפון, אומר, אוקיי, עוד פעם נדב.
ועובדים עליי.
עוד פעם נדב בחיקורים האלה, די.
אז כזה, אז אני מאוד מעריך עבודה קשה, ודיברת על השינוי שהוא עשה, אני מסתכל הרבה על אנשים שאני רואה בהם מודל לבני הנוער, ואני רואה את שון וייסמן ככזה, כמישהו שבאמת, כאילו בא משום מקום ועושה את זה בענק, אני מאוד מפרגן לו, והבן אדם תחשור לפני 4 שנים שיחק בליגה שנייה עם אקו, והשנה כבר שיחק לדעתי פעמיים נגד מסי, ואתה מבין את הסדרי גודל, לא חשוב אם הוא לא מבקיע מצטיין בליגה הספרדית, אבל נצא שהוא על הבמה המרכזית בעולם, מבחינתי זאת הצלחה של גם כישרון, הרבה אמונה בדרך עבודה קשה, אז אני היום עם שון וייסמן, והכי מפרגן לו ורוצה שהוא יצליח.
מעומק הלב, באמת, זה חובה לפרגן. קיצר, הייתי באילת, באיזה כנס, הכנס פחות חשוב, מה שיותר חשוב, בלי לפגוע כמובן, היה כנס מעניין וזה, אבל זה לא מה שאני רוצה לדבר עליו, זה אילת, תקשיב, זה א', איזה ביזרי זה ששנה וחצי אחרי שאיבדנו את השפיות ואת הנורמה ואת החיים, פתאום לראות חיים נורמליים נראה לך כמו משהו מטורף. אז הייתי באילת, אילת נראית כמו באמצע אוגוסט בשנים הרגילות, מפוצצת, אבל נדב, מפוצצת, כמו חופש גדול. הטיילות, הקניונים, הרחובות, הכל, מפוצץ. עכשיו, אתה לא רואה מסכות, לא רואה מסכות, ישבתי באיזה פאנל, היו באולם 120-150 איש, ואנשים עומדים ויוצאים ונכנסים ובאים ופשוט חיים רגילים, כמו שפעם, עכשיו זה נראה כל כך מטורף, אני יושב שם בפאנל הזה ואני רואה אנשים נכנסים, יוצאים מהאולם, עומדים אחד ליד השני, מדברים, ואני אומר, אתה מרגיש כאילו בלב, זה לא בסדר, משהו לא בסדר, זה צריך, הדבר הזה הוא לא טוב. ואז אתה מבין, לא, זה בסדר, אפשר להירגע. כי כל כך התרגלנו כבר לזה שהיעדר הנורמליות הוא הנורמליות, כי כשאתה רואה נורמליות, היא נראית לך לא נורמלית. וישב שם בועז ביסמוט לידי, בעורך ישראל היום, והוא אמר, תקשיב, אני, כפי שאנחנו יודעים על בועז, הוא אדם שחובב גדול מאוד של הנעשה בעולם, הוא גם אינטלקטואל, אירופאי כזה.
צריך להזמין אותו, אגב.
אני א', נעשה את זה, ואני יודעתי, הוא ישמח גם, אני אעשה את זה טוב שאמרת. והוא אומר, תקשיב, אני מדבר עם כל העולם, יש לי חברים בכל העולם, ושומע סיפורי זוועה, וכשאני מצלם את האולם הזה, ואומר להם, תראו מה אני עושה, הם אומרים לי, הם לא מאמינים, הם חושבים שזה מדע בדיוני, הם בטוחים שזה פייק. זה המצב שבו נמצאת ישראל עכשיו. אז לדעתי אנחנו לא מבינים בכלל את הסיטואציה הזאת, כמה היא חריגה בעולם, כמה היא אנחנו המדינה היחידה על כדור הארץ שבה... מה שקרה היום באילת, אתמול באילת, לא יכול לקרות היום באף מקום בעולם.
אגיד לך יותר מזה. אני קניתי אתמול, רכשתי כרטיס למשחק פה בבלומפילד, של בית ירושלים נגד הפועל תל אביב במוצאי שבת, בעזרת השם. קניתי כרטיס למשחק, והולכים להיות שם למעלה מ-10,000 איש לדעתי, או משהו כזה, אני יודע כמה יקנו, אבל אפשר להגיע 10,000 איש למגרש. זה די מטורף. אני גר ליד בלומפילד. במשך שנה שלמה, שמעתי רק את הכרוז, הכרוז של מכבי, אגב, בלתי נסבל. אבל רק את הכרוז של הפועל ומכבי ובני יהודה, זה מה ששמעתי. כאילו זה הזוי, תחשוב, אני שומע, אני גר, לא יודע, קילומטר או משהו אווירית, אני שומע את הגולים ואת הזה, עכשיו הכרוז צועק, אבל אין קהל. עכשיו אני שומע את הקהל סוף סוף בחזרה, כאילו זה דבר מטורף.
תסתכל את החיים שלך, באוזן ימין אתה מתעורר מהמואזין, כשאתה הולך לשנץ, הכרוז של מכבי.
זה יוצא מן הכלל. זה גם מזכיר לי את השיחה שלנו עם דורון, שעורך מעריב, שאמר שזה לא הפריע לאף אחד, מה הדבר היחיד שהפריע להם? התפילה ביום שישי.
בדיוק.
מפריע אותי מדעתי.
אז הקרוס של מכבי ושל הפועל בבלומפילד לא מפריע? בסדר, נו, אבל תראה.
לא, לא מפריע. אגב, לפני שנגלוש גם לכמה דברים פוליטיים, סחטן על עומרי כספי, בונה, איזה פרגון הוא הביא לנו השבוע. סחטן ממש, איזה גבר, הוא, למי שלא צפה לא האזין. אני לא יודע במסגרת מה זה, אגב, גם אנחנו צריכים לעשות איזה פרגון לפוד אחר.
אני חושב שאני מנסה להרים ביחד עם עומרי פוד משולש. יכול להיות שזה יפוצל לפוד שאנחנו נתארח אצלו, והוא אצלנו, שני פודים שונים, נראה איך נעשה את זה, אבל זה בקלפים. ואתה צודק, יש מספיק פודים יפים, הרב, עירחנו פה גם את גדי טאו, שיש לו פוד מאוד מאוד מצליח, עירחנו את אורן יסיפוביץ', שיש לו פוד מאוד מאוד מצליח, עירחנו את יאיר נתניהו, שיש לו פוד שעכשיו מתחיל לתפוס תאוצה, עירחנו כמה בעלי פודים, ואם אתם אגב, בעלי פודים, ואתם רוצים לעשות איתנו קופרודוקציה, תכתבו לנו בקבוצה, ואנחנו שמחים לשיתופי פעולה, ולהכיר ולשמוע ולהציג את עצמנו לאחרים, בשמחה.
אני חושב שהיה משהו יפה גם בזה, שכאילו זה היה מפתיע ומגניב, כאילו שעומרי בעצם אמר שיש איזשהו קטע של המלצות על פודים, ואם שהוא המליץ עליו, ואז הוא כזה, without notice, המליץ עלינו, ואמר שהוא מאוד ממליץ, והוא עוקב אחרינו, ו... ושהוא בעניין, וגם ספורט, וגם פוליטיקה, וגם עוד מלא דברים, ובאמת פרגן ומרגש, וזה דווקא גם משהו שהוא בקולגיאליות בין פודקאסטים, שאין בפלטפורמות אחרות, בתחנות, בכלי תקשורת, המשהו הבלתי אמצעי הזה הוא באמת מדהים, גם כתב לי אגב ניתאי מורגנשטיין, שדיברנו שבוע שעבר על הוויצקי שלו, שקיבל מלא תגובות, זה קהילה תוססת תרתי משמע, אנשים אוהבים
אגב, לתוך גן אנשים. אגב, זו הודעה לניתאי, כיוון שאני יודע שאתה מאזין קבוע שלנו, השליח של הוויסקי
לא הגיע.
השליח של הוויסקי לא הגיע.
תדאג, הוא יצא לשליחות בחול, באיזושהי מדינה, לא יודע אם הוא רוצה שנגיד, אבל הוא יחזור וזה מטופן.
אוקיי.
אז כן, אז גם זה. ותשמע, היה לנו, אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע פוליטי מאוד מאוד אינטנסיבי, שגם מסמן הרבה דברים, ואנחנו מסתכלים מה קורה, אמרנו שהבחירות האלה יהיו בימין, ובאמת מה שקורה כרגע הוא בימין. אם אני יכול להתחיל את הניתוח, אז אני אומר כך. אז החמדנו באמת לבצלל על הקמפיין, וזה היה לפני הבחירות כמובן, ולא ידענו עדיין את התוצאות, והחמדנו על הקמפיין, והערכנו שהוא הביא תוצאה טובה, והוא הביא תוצאה טובה, ובאמת פרגנו בצדק לקמפיין. אני חושב שבצלל... הוא, בפוליטיקה אתה עושה הרבה דברים, אתה עושה גם הרבה שגיאות. אני חושב שבצלל ביצע בשבועיים האחרונים שגיאה פטלית. שגיאה פטלית היא שגיאה שאין דרך חזרה ממנה, ואני חושב שהוא הלך בנתיב שלמעשה מסכן את מה שנקרא ממשלת הימין, מסכן עד לרמה שאולי הופך את זה אפילו לבלתי אפשרי.
Yeah.
הוא למעשה טיפס על עץ והלך עם דרך שאגב, יש בה מן הצדק, יש בה אגב גם מן ההיגיון, זה לא שהוא עשה משהו שהוא נטול, הוא בעצם אומר, אני ממש אקצר את העניין, הוא אומר, ללכת לשבת עם מנעות של רעם, לא משנה באיזושהי דרך שרעם, בתוך קונסטלציה של ממשלה כזאת או אחרת, כנסת כזאת או אחרת, אני מקצר את התהליכים, יביא עלינו אסון דמוגרפי אלקטורלי, המפלגות הערביות יקבלו תוצאות הרבה יותר גבוהות ממה שהם קיבלו עכשיו, ישנו את המאזן הדמוגרפי אלקטורלי, ולמעשה מסכן את שלטון הימין באסטרטגיה, בטווח ארוך הוא בכלל את השלטון היהודי בצורה מסוימת, זה בעצם מה שהוא אומר, ולכן אסור להישען עליהם, אסור להכניס אותם לכנסת בשום צורה, אסור להפוך אותם לרלוונטיים, ולכן הוא אמר, אני בשום צורה לא הולך להישען עליהם. ברגע הזה הוא למעשה פירק את האפשרות הריאלית להקים ממשלה, ממשלת ימין, שהיא תהיה בהצבעה אחת אסטרטגית, פרגמטית, נשענת בצורה כזאת יותר על רעם. הימין לא אוהב את רעם פר סי, אבל הוא עוד יותר לא אוהב לשבת באופוזיציה ולא להשפיע, ושהציונות הדתית תהיה אפס השפעה, ושמרץ בעבודה ינהלו את האזור הרוחני, ישראלי, יהודי, במה שקורה פה, או ישפיעו יותר על המצב הזה. שזאת אלטרנטיבה למעשה.
מה שנקרא, אנחנו יודעים מי יקבל את תיקי התרבות והחברה, והדברים שמשפיעים על רוחה של המדינה, אנחנו יודעים מי יקבל אותם.
נכון, עכשיו אני מתייחס לסיטואציה הזאת כאילו גדעון סער לא במשחק, כאילו גדעון סער לא נכנס, וכאילו נתניהו, לפי רצון בחריו, ממשיך להיות ראש ממשלה. אבל הסיטואציה הזאת היא למעשה האפשרות הריאלית, יש עוד 2-3 אפשרויות, אבל הריאלית המרכזית הייתה ממשלה עד בצהלל, עם תמיכה בהצבעה אסטרטגית של רעם, כאשר רעם צריכים להתנער ממחבלים, להתנער מכל מיני אמירות, לא לשנות את חוק הלאום, כל מיני דרישות שהיו בהתחלה, אגב, הם לא אמרו לא לעולה אף אחד מהדרישות, הגיע למצב שמנסור אבס, עומד בכנסת עם דגלי ישראל מאחוריו וסמל המנורה ומדבר נאומים מאוד פוזיטיביים, מנסה לצאת נגד דברים שהיו בעבר, עדיין הוא לא השותף הקלאסי, אבל שוב, זה עניין של אפשרויות, ובאפשרויות זה הייתה נראית לימין כאפשרות, חלק לפחות, כאפשרות הכי פחות גרועה במרכאות. בצלאל שבר את הדבר הזה, תקף בצורה דרמטית והיקשת את מנסור אבס, ואז אחר כך שמנסור אבס הלך בהצבעה על ועדות המסדרות, נגד, אגב, הוא אפילו לא סגר את זה עם לפיד יותר מדי, זה לא היה איזה מהלך של לפיד, זה היה מהלך של מנסור אבס, שניגע בו לשנייה, הוא אמר, הנה, אמרתי לכם, אי אפשר לעשות איתו הסכמים, אחרי שהוא גרר אותו, דחף אותו לאמירה הזאת, הוא גם אחר כך השפיל אותו עוד הפעם, ואמר, הנה, צדקתי, הוא לא צדק בכלל, הוא לא צדק בכלל, הוא הביא למצב הזה, הוא טיפס על העץ הזה, ואני אומר שמצביעיו אחד, לפחות חלק מהם לא תומכים בעמדה הזאת, ושתיים, אני חושב שהוא ישלם מחיר כבד על הדבר הזה. יש פה עוד דבר אחד. בצלאל, בהליכה לראש של נתניהו בדבר הזה, בעיניי התנהל בכפיות טובה. עכשיו, עזוב פוליטיקה. עזוב פוליטיקה. נתניהו נתן לך את המנדטים האלה, העניק לך את המעבר מאחוז החסימה. ממש, אמר לאנשים להצביע לך. לא ביקש ממך שום דבר בעבור זה בעניין הזה. והוא פשוט הלך על הראש של נתניהו, וגרם לו להגיע למצב שיכול מאוד להיות שהוא הולך לאבד את השלטון בימים הקרובים. שהפתרון היה ממש, ממש הושט ידך וגע, והוא הביא בעצם למצב הזה.
אני שואל רק בסוגריים, אתה תמשיך מיד את הניתוח, כי אתה באמת, כתבתי, אתה באמת הפרשן הפוליטי, אני אומר את זה לא בגלל שאנחנו פה ביחד ואנחנו מכירים, אתה באמת הפרשן הפוליטי שדעתו הכי מעניינת בעיניי והכי מורכבת בעיניי, כי היא באמת ניתוח מקצועי, ענייני, ולא, זה לא בא מתוך איזה הטייה, או איזה משאלת לב, או איזה יצירת מציאות שאתה רוצה, אתה באמת מנתח את המציאות כפי שרוצה, אבל לומר בסוגריים, שאיך אתה יודע שהמצב של נתניהו באמת, באמת מאוד רע? שני סימנים. אחד, הוא מופיע יותר מדי בתקשורת בתקופה הזאת, זה לא סימן טוב. הוא מרבה לדבר לתקשורת, זה אומר שהוא מרגיש שהוא צריך להעביר מסרים, והוא גם ל... גם מסרים לציבור שלו, אבל בעיקר מסרים לשחקנים שמשחקים, והוא עושה את זה ערב ערב כבר שלושה ימים, שזה סימן, שזה דבר שלא ראינו אותו עושה, אחרי בחירות, לפני בחירות בוודאי. דבר שני, שאכברים כמו, אני אומר, אני משתמש בביטוי אכברים, כי הדימוי חס ושלום אף אחד מהם לא אכבר, אבל שחקנים פוליטיים שוליים, אני אתקן יחסית, כמו אבס, כמו בנט, בלי לפגוע, כמו סמוטריץ', בלי לפגוע גם כן, הולכים לו על הראש, כמו שאתה אומר. וכשהאחברים הולכים על הראש של הקברנית, אתה מבין שהספינה במצב קשה מאוד. הסימנים לא טובים, אין ספק.
אני רוצה להגיד לך אגב שההצהרה שלו טקטית, לא עצם מה שאומר, אבל ההצהרה שלו לאחר, אתמול בלילה, אנחנו מקליטים הבוקר, אז אתמול בלילה, אתמול בערב, עצם ההצהרה לאחר בנט היא בסדר. הבעיה היא הקו. הקו הוא קו כמעט בלתי אפשרי כפי שאני רואה אותו. והוא יצטרך כנראה ללכת לפשרות קשות מאוד בשבוע שנותר, אחרת המנדט יעבור ומפה אין דרך חזרה בעיניי, כי אני מעריך, הרחתי את זה גם קודם, שבנט לא יאפשר בחירות חמישיות, אין לו שום עניין בבחירות חמישיות, יש עוד שחקנים שאין להם שום עניין בבחירות חמישיות, אני אמרתי אגב בזמנו, שלערכתי עדיף היה לתת את המנדט קודם ללפיד, כי חשבתי שהוא לא יצליח להקים ממשלה, מרגע שנתניהו לקח את זה, להערכתי הוא מגיע למצב שהוא לא יוכל להקים ממשלה בעצמו, אולי הליכוד, לא הוא, אולי כל מיני קונסטלציות, לא הוא עצמו, ואז אנחנו כבר לא נלך לבחירות חמישיות, כלומר הוא לא יוכל להחזיק בשלטון, לכך זה נראה שזה הולך, ואני רוצה עוד משפט אחד על מנסור אבס, זה בית ספר לפוליטיקה איש הזה, בית ספר, הרעיונות שלו, ההתנהלות הפוליטית שלו, החושים שלו, לפני, תוך כדי, כשכולם לא העביר אותו, הוא אמר אני עובר, הוא יצא לחגיגות כשכל הסקרים אמרו שהוא לא עובר, בערב הבחירות הוא יצא לחגיגות כי הוא ידע, כי בתוך עמו הוא חי, עד כדי כך בתוך עמו הוא חי שהוא הולך ונותן בריף לתקשורת ומדבר עם דגלי ישראל מאחוריו, הוא לא דופק חשבון לאף אחד, וסמוטריץ' יושב עליו ושב עליו, הוא ממשיך בקו שלו, ורגע לפני, אחרי שהוא כבר אומנם אומר לנתניהו, אני אלך איתך בזה, הוא אומר, אני לא בכיס של אף אחד, והולך ועושה הפוך. וגם אחר כך הוא אומר, אני לא בכיס גם שלהם, זה שצבעתי עם לפיד, זה לא אומר שאני בכיס שלו. הוא עובד נכון, הוא מתראיין נכון, הוא מדבר נכון, והוא בית ספר לפוליטיקה האיש הזה, ואנחנו לא הערכנו אותו כמו שצריך, חבל על הזמן. אני אומר לך, אני מסתכל עליו, לא משנה מה הדעות כרגע. ואני לא יודע מה הדעות שלו עד הסוף, על דברים שהוא אמר בעבר, ועל דברים שהוא זה, שצריך להתנער מהם ב-100%. אני מנתח את זה פוליטית קר, בית ספר מדהים, אני אומר לך, זה standing ovation, זה, אני רואה את האיש, אני שוב, עזוב אידיאולוגיה, פוליטיקה נטו, למחוק כפיים לאיש. למחוק כפיים, הוא עושה עבודה מדהימה. אף פוליטיקאי ערבי, לא ערבי, אלא מפלגה ערבית, לא עשה ב-50 שנה מה שהוא עשה פה בחודש.
מסכים לחלוטין. ולכן אני, וזה ההמשך שלי, שאני לא יודע אם אבאס יישב, הוא יתמוך, אני לא יודע איך זה גם הסבב הזה, לדעתי שני הצדדים מפחדים פחד מוות עדיין מלגעת בשיתופי פעולה כאלה ואחרים עם ערביים ישראלים, למרות שבסופו של דבר כנראה לא תהיה ברירה, אבל כשידברו יום אחד בעוד 20-25 שנה, על איפה נחצה הקו לשיתוף הערבים במשחק הממשלתי בישראל, לא רק הפרלמנטרי, השלטוני, אז מנסור אבאס יהיה הראשון בשורה. הוא האיש שחצה, ממש חצה את הרוביקון הזה. גם בתודעתית אצל הפוליטיקאים הישראלים שאמרו, אוקיי, יש פה שחקן שצריכים לשחק איתו את המשחק. הוא בא לשחק. כי בדרך כלל יש כנסת, וישר ה-13, 14, 15 ערבים אומרים מיד, אנחנו לא איתכם, אנחנו במין כנסת משל עצמנו. והמשחק מתחיל. ואבאס אומר, לא, 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 אני במשחק, חברים, בואו. עכשיו, הוא מזהה את המצוקה של נתניהו, הוא מזהה את המצוקה של בנט ולפיד, כולם צריכים אותו, 4 מנדטים, היום זה הרבה 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 מנדטים. והוא מזהה את זה, והוא משחק בתבונה בין שני הצדדים, רוקד על שתי החתונות מאוד מאוד יפה, וההתכתבות שלו עם הציבור הישראלי באמצעות הדגלים כחול לבן, והטקסטים שלו החוצה, אני לא מכיר את הטקסטים פנימה לחברה הערבית, כי אני לצערי לא דובר ערבית, אבל הטקסטים פנימה, סליחה, החוצה לחברה הישראלית, הם טקסטים שישראלים לא שמעו אף פעם מפוליטיקה הערבי, ממפלגה הערבית, כלומר, אף פעם לא שמענו טקסטים כאלה, אף פעם לא ראינו תמונות כאלה של אדם במפלגה הערבית עומד מאחוריו דגלים כחול, לא ראינו, והוא הראשון שעושה את זה, והוא, תקשיב, אני אומר את זה בצורה קטנה, בצורה עדינה, בהיסטוריה הקצרה המסוימת של המקום הזה, הוא קנה את מקומו, יש לו את השורה בספר, יש לו כבר.
ואיפה אחמד טיבי? איפה אחמד טיבי? איפה איימן עודה? פוליטיקאים שנמצאים פה שנים, נכון. והם לא על המפה בכלל, הם לא באזור נכון. חיוג, הם לא בעניין, נכון. והוא עושה דברים, וצריך להגיד את זה. ואגב, אנחנו, הרי, אם אתה זוכר, לפני כמה חודשים דיברנו סביב הסכמי אברהם, שאמרתי לך שלערכתי, הסכמי אברהם הם דרמטיים גם בתוך היחסים בין ישראלים לערבים, בין ערבים ליהודים וכן הלאה, באמת. ואתה רואה את זה גם כן כאן. אני חושב שגם בימין אפילו, במרכאות, מאקלים את האירוע הזה, או הסכימו לאקל את האירוע הזה יותר טוב, בין היתר בזכות הסכמי אברהם. אני חושב שבציבור הערבי, מאקלים יותר טוב את המהלכים שמנסור אבאס עושה, בין היתר בזכות הסכמי אברהם. זאת אומרת, דיברנו כבר אז על המשמעות, ואתה רואה את זה עכשיו.
הייתי רוצה שתעשה לי עכשיו, ברשותך, את התסריטים האפשריים בתקופה הקרובה, לפי דרגת ההיתכנות ביניהם לעיניך, תסריט הכי פחות סביר, לתסריט שלבעיניך הוא הכי הגיוני. כמובן שהנבואה ניתנה, אתה יודע למי, אבל מה בעיניך הכי סביר שיקרה, ומה הכי פחות סביר שיקרה?
אז תראה, קודם כל, אני חושב, בנאום של בנט שבוע שעבר, שהוא דיבר עם השבעת הכנסת, אמרתי באחד האולפנים, שאני חושב שבנאום הזה הוא סימן דבר אחד מאוד חשוב, והוא שבנט לא ייתן ללכת לבחירות חמישיות. זאת אומרת, האופציה הזאת, לדעתי, בנקודה ההיא, והכל יכול לקרות, ירדה משמעותית הסיכוי או הסיכון שלה ללכת למערכת הזאת. חוץ מזה, אני חושב שיש פה עוד כמה עניינים ששווה להרחיב עליהם. יש המון קונסטלציות, חלקן הזויות לחלוטין. אני לא רואה את המהלך שנתניהו מנסה להעביר עכשיו של הבחירות ישירות מבשיל, או מגיע לטובת ה... לטובת הפתרון שהוא מחפש, או ששס את סיולם שני שהוא מנסה לייצר, לא שזה לא אפשרי, הגיונית, מתמטית, אלקטורלית, הכל הגיוני, ההיגיון פה הוא שחקן משני, אני חושב שבנט נמצא במרחב ההזדמנויות שלו, הוא עם 3 מנדטים לדעתי, אם אני זוכר נכון, היה שר ביטחון, הוא עם 7 מנדטים יכול להיות פה בסבירות לא מבוטלת בכלל, ראש ממשלה, לא משנה ראשון, שני, רוטט, פריטטי, whatever, ובנט רוצה להיות ראש ממשלה. בנט רוצה להיות ראש ממשלה, וברגע שהמפתחות אצלו, וזה הרצון שלו, הסבירות שזה יקרה היא גבוהה. אני לא יודע אם הוא משחק את הקלפים שלו הכי נכון כרגע, כי ברגע שהמנדט יגיע לצד השני, הקלפים שלו יהיו נמוכים יותר או דלים יותר, כי אז המנדט יהיה ככל הנראה אצל יאיר לפיד, ואז המטוטלת במי מוביל את המסע ומתן יהיה אחר, אנחנו רואים שהם נמצאים במסע ומתן זה או אחר, זה ברור, רואים תאום, זה מאוד מאוד ברור. אני חושב שהסבירות שנתניהו ירכיב את הממשלה ירדה דרמטית בעקבות גם זה ש... לי זה ברור, שאין עריקים בצד השני, ולא יהיו גם, וגם הקטע של בצלאל שדיברנו עליו קודם, ירד מהפרק, זאת אומרת, מרחב התמרון שלו כמעט ירד לאפס, אתה רואה, הפתרונות שעולים כרגע הם פתרונות שהם בעיניי לא פרגמטיים בנקודת הזמן הנוכחית ובמרחב הזמן הקיים, ולכן השאלה אם המנדט יעבור או יישאר, לנתניהו יש עוד כמה ימים, אני חושב שהוא יעדיף לגמור את זה כשהמנדט אצלו, ויכול להיות שהוא יגיע לקונסטלציה שבה הוא יצטרך לייצר, אם הוא ירצה להשאיר את המנדט אצלו, הוא יצטרך יכול להיות לזוז הצידה במידה מסוימת על מנת שהליכוד יישאר בתוך הממשלה, אם לא הליכוד יהיה באופוזיציה. הליכוד יהיה באופוזיציה, זו שאלה מה נתניהו יחליט לעשות ביום שאחרי, כמה הוא יהיה מעורב, אם הוא יהיה מעורב, אם מידת המעורבות שלו תהיה זהה, ואני רואה, זאת אומרת, עדיין הגוש השמאל מרכז, גוש השינוי, זה מכבסת מילים, פשוט בדרך לקרוא לה, אבל גוש השמאל מרכז, עם נגיעה ימנית, גם עם בנט ראש הממשלה, זה עדיין גוש שמאל מרכז עם נגיעה ימנית, התקשה מאוד להעביר מהלכים גדולים, אבל יש לו כן סיכוי טוב להרכיב ממשלה, ממשלה שלא בטוח כמה זמן היא תחזיק, שהיחיד שיש לו באמת אינטרס שהיא תחזיק הרבה זמן, זה יאיר לפיד, כי אם הוא יהיה השני ברוטציה, אז יש לו אינטרס שהדבר הזה יחזיק, ושהוא באמת יגיע להיות ראש ממשלה.
כשאתה מדבר ולכן... על ממשלה, כשמדברים על ממשלת בנט-לפיד, זה אומר ממשלת בנט-לפיד, מרץ, מיכאלי, ליברמן, מי פספסתי בחבורה? שר כמובן, מי עוד פספסתי? ותמיכה של... ותמיכה של המשותפת?
או של רם, זה מספיק גם, תמיכה של רם.
תמיכה מבחוץ, הם לא מדברים על להכניס, נכון?
נכון. אני חושב שאנחנו מתקדמים לשם, זה רחוק מלהסתגר, גם בתוך ימינה, בנט לא לבד, יש לו עוד אנשים, אני לא בטוח שהדיאלוג בינו לבין הילד שקד הוא באמת בריא וטוב והם שותפים, אבל לא בטוח שהם יסכימו על הכל, וזה גם לא חד משמעית שהם ילכו עד לסוף ביחד, יש שם גם את מתן כהנה שהוא... לא בטוח שהוא הולך לישון בלילה ואומר, אני אשב ביחד עם אבתיסאם מראענה ונגנוב סוסים ביחד. אז יש פה הרבה מורכבויות. אנחנו צריכים לראות השבוע הקרוב לאן הוא הולך. אם המנדט יעבור מנתניהו, זה רישאפלינג של כל המשחק. ובכלל אנחנו צריכים לחשב את המהלכים קדימה בשונה ממה ששיחקנו את המשחק אחורה. המשחק השתנה. ברגע שנתניהו מאבד את האחיזה במובן הזה, המשחק משתנה לחלוטין. ויכולים להיות פה כל מיני דברים לא צפויים, רדיקליים חופשיים, מה שנקרא, גם החרדים יכולים לעשות מהלכים פתאום, יכולים לקרות פה כל מיני דברים שישנו את המשחק, וצריך להגיד, יש שחקנים לא פריירים בכלל במגרש משחקים הזה, ולכן זה מאוד מסקרן לראות לאן זה ילך. קשה לנבא, כי יש פה כל מיני קונסטלציות, צריך לזכור שבקצה, אם לא תוקם ממשלה, מלי שזה באוקטובר, בני גנץ ראש ממשלה, צריך גם לזכור את הדבר הזה, שהוא כאילו ברקע פה...
זה אחת הבדיחות היפות, הטובות.
אבל זה לא, זה בדיחה שיכולה להתממש בקונסטלציה
שלו. אני אגיד לך בסתר לב, בסתר לב, אני קצת רוצה לראות את זה קורה בשביל הצחוקים, מה שנקרא. כמובן שאני לא רוצה את זה קורה, אבל בשביל הצחוקים הייתי רוצה לראות את זה קורה, זה יהיה די מצחיק.
זה יהיה ממש גאוני והזייתי at the same time, אבל לא רק כי זה יקרה או לא יקרה, ברגע שזה שם, יש פה עוד אינטרסים, וגנץ כבר נכנס פעם אחת לממשלת נתניהו, לא יודע, זה גם בסיטואציה מסוימת, אפרופו תרחישים יכול לקרות.
בוא תסביר לי את ההדלפה לכיוון, מכיוון ישראל כץ, על זה שהוא היורש המיועד של ביבי, מה, מתחילים כבר שם חרבות, ליל הסכינים הארוכות מתחיל שם?
תראה, אין ספק ש... תקופת נתניהו זה ליכוד מסוים, הליכוד ביום שאחרי נתניהו, וזה יכול לקרות עוד מעט, וזה יכול גם לקרות עוד הרבה זמן. אבל הליכוד שאחרי נתניהו, וזה יקרה יום אחד, הוא ליקוד אחר, והרבה שחקנים מתחת לפני השטח משחקים את המשחק שלהם, בשטח הליקודי, בשטח הארצי, שזה שתי טריטוריות שונות, ולאו דווקא ישראל קאץ כפרסונה, יש הרבה שחקנים במגרש עם שאיפות לגיטימיות, הם פוליטיקאים, הם רוצים לשאוף הכי גבוה. בגלל זה אני אומר על הקטע עם בנט, שרוצים להרוג אותו, ואומרים, לא ישכחו לו, ואם הוא ילך עם ממשלת שמאל, לא ישכחו לו. אחד, ישכחו לו, ומהר מאשר חושבים, זה צריך להבין את זה. שתיים, הוא פוליטיקאי, הוא אומר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אם יש לו את ההזדמנות, הוא ילך להיות ראש ממשלה, אותו דבר בליכוד, אם יהיה להם את ההזדמנות, לך שתהיה להם, הם ירצו להיות יור הליכוד, כי זה פוזישן מעולה לראשות ממשלה. סבבה שמישהו בא ואומר, אני רוצה לצער תיירות, זה מדהים. אבל יש גם אנשים שרוצים להגיע לקצה הפירמידה, ולכן אני לא יכול להאשים אותם. אגב, הליכוד עדיין מפגין לויאליות די מרשימה, במקומות אחרים זה היה עובד אחרת. ברור שיש אספירציות ליום שאחרי, בעיניי זה...
אני אומר, מעניין שישראל קץ עושה אאוטינג לעצמו, באמצעות הדלפה לתקשורת, שזה גם היית כנראה על המצב הפנימי של נתניהו בתוך הליכוד שמתחיל להתערער, גם על התחושה בתוך הליכוד שבאמת ימי נתניהו קרובים להסתיים, וגם על זה שישראל קאץ באמת מנסה, כמו שאומרים בפורמולה 1, לתפוס את הפול פוזישן לפני תחילת המרוץ. מעניין מאוד המהלך הזה.
אני חושב שזה, בשלב הזה זה חסר משמעות, בעיניי, כי אנחנו נשכח את זה מאוד מהר, ומה שיקרה פה ביום שאחרי הוא כל כך מורכב, ויש פה כל כך הרבה שחקנים ומחנות ואינטרסים ושיח פנים ליכודי, בסוף כדי להגיע למעלה אתה צריך קודם כל לנצח בבית, כי yeah. ככה זה עובד, ככה הדמוקרטיה הליכודית עובדת. ולכן זה, אני לא מייחס לזה יתר משמעות, כי כל שחקן ישחק את המשחק שלו, ועדיין אנחנו עוד לא במגרש משחקים הזה, אבל yeah. הוא יגיע.
הזמן שלנו מתחיל להסתיים, ואנחנו עכשיו עוד רבע שעה, אנחנו רוצים
להספיק... אז אני רוצה רגע דברים, לדבר...
רוצים להספיק נכון. בשלושה דברים.
נכון, אז אני רוצה לא רגע לדבר איתך, קודם כל ולפני שנקפוץ הלאה, אנחנו נגיד, כמו שאנחנו אומרים בכל שבוע, גם שהזמן קצר, אנחנו היום מסמנים 2,419 ימים, שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס, וראינו וואו. גם בשבוע החולף אגב, ואנחנו מבינים שכרגע אי אפשר לעשות שום מהלך, אבל גם בשבוע החולף אני שמעתי שני פרשנים ערבים שדברים על הנושא של חמאס, בבשלות שלו לעשות מהלכים כרגע, ואני חושב שתמיד זה הגיע העת, אבל אנחנו רוצים לראות אותו בבית, ואת השבועים ואת הנדרים שלנו בבית, ואברה מנגיסטו, אנחנו מעלים אותו פה בכל שבוע, אז 2,419 ימים, בתקווה ש... כמה שיותר מהר האירוע הזה יגיע לסיומו, ורציתי לדבר איתך על סוגיית השופרות, אם אפשר.
כן, אני אגיד לך מה שקורה כרגע, לצערי מוביל את העניין הזה חבר שלנו, אלדד, לצערי הוא כרגע ראש החץ. יש עכשיו מסע, תראה, המדינה הזאת היא נמצאת במסע דלגיטימציה פנימי הדדי של כל מחנה וכל אדם לחברו כבר הרבה זמן. בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה ביתר סט, כולם עושים דלגיטימציה לכולם. אני לא לגיטימי, אתה לא לגיטימי, הוא לא לגיטימי, היא לא לגיטימית, אף אחד לא לגיטימי, וכל אחד מסביר לנו למה השני לא לגיטימי, דעתו לא לגיטימית, דבריו לא לגיטימי, עמדתו לא לגיטימית, מהלכיו הפוליטיים או האישיים, כולם לא לגיטימיים. עכשיו, אצלנו בימין, מה שנקרא, אנחנו מכנים את זה הנדסת תודעה, אנחנו מכנים את זה שליטה בכלי התקשורת המרכזיים, אנחנו מכנים את זה ערוצי תעמולה וכו' וכו', כל אחד בעולם הדימויים שלו. ועכשיו, בצד שמאל, זה התפתח לפני כמה חודשים, אולי אפילו יותר, אבל עכשיו זה ממש תופס תאוצה, שיח השופרות. די מצחיק, שהשמאל הישראלי, שאין מה לעשות, מספרית, עובדתית, מציאותית, מנהל את התקשורת בישראל ביד רמה. הוא מחזיק בכל העמדות, הוא מחזיק בכל עמדות הניהול, בכל עמדות ההגשה, בכל עמדות הפרשנות המשמעותיות. אז כן, ואז אומרים, יש לכם עמית סגל, בסדר, יש
כמה. עמית, יגידו לך, אבל עמית סגל וקלמן, ואז...
יש עמית ויש קלמן. בדיוק, ועכשיו גם יש שי גולדן.
ואל,
וינון
נגל, ואתה שי גולדן.
בדיוק. אז העובדה שאנחנו צריכים, אני אספר לך משהו בפאנל, הייתי בפאנל על שופרות באלת, ואמרתי לחברים שם, ובעיקר לקהל, אתם יודעים מה המשפט הכי שכיח בישיבות מערכת בטלוויזיה? אתם יודעים מה המשפט? אני אגיד לכם מה המשפט הכי שכיח בישיבות מערכת.
צריך להביא ימני בפאנל.
צריך ימני בפאנל. זה המשפט הכי שכיח במערכות. עכשיו, אני אומר את זה לא משמועה, לא קראתי את זה. הייתי שם, אני גם עכשיו שם אגב. יושב שם במערכות. צריך ימני בפאנל. למה? כי הדיפולט, זה מה שמובלע באמירה הזאת. הדיפולט הוא שהכל שמאל, וצריך נציג שלהם. צריך אחד שיהיה שם, כדי שלא יגידו. אז זה מה שהסאבטקסט של האמירה הזאת. האמירה הזאת לא נועדה לומר, חשוב לנו לאזן. האמירה הזאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו מנהלים את הארמון, צריכים אחד משלהם כדי שההמונים בחוץ לא יגידו שאנחנו לא מכניסים אותם לארמון. אוקיי, זה האמירה הזאת. עכשיו, בשבוע, שבועיים, שלושה האחרונים, מתפתח ממש קמפיין שאלדד לצערי עומד בראשו. קמפיין ממש שלסיאו הגיע אתמול, או שלשום. אלדד כבר שבועיים מצייץ ומעלה על שופרות, במרכאות אני אומר כל הזמן, זמנכם הגיע, זמנכם תם, לא תהיה לכם פרנסה, הבוס שלכם הלך, גם אתם תלכו, אתם לא מבינים מה מחכה לכם ביום שאחרי, שבועיים, יום, יום, הוא מעלה פוסטים בסגנון הזה.
אגב, תח סוגריים, ישבתי אצלך ב-13 לפני שבוע 10 ימים, עם אלדד, כשהוא רק העלה על זה משהו, ואחר כך התחיל הסיפור עם הראל וינון, ואמרתי לו בחוץ לפני כן, כאילו, אתה יודע, אני שקוף תמיד וישר ואומר את הכל, אמרתי לו, אלדד, עשית טעות, לפני שהאירוע אצלי, אמרתי לו, עשית טעות עם העניין של השופרות, וגם באולפן ישבנו ואמרתי לו, אחי, אתה עשית טעות, עשית טעות עם השופרות, אבל האירוע הזה אצלי, זה לא נעץ, כאילו, לא יודע.
אני חושב שמה שקורה לאלדד, ואני אומר את זה שוב בחיבה, אתה יודע, יש לי, אתה יודע, הזמנו אותו לפה פעמיים, הוא מתארח אצלי בכל תוכנית שאני מגיש, בשמחה תמיד דלתי, והמיקרופון שלי תמיד פותר בפניו, אבל מה שקורה לאלדד לדעתי עכשיו, זה שהוא התאהב בנרטיב, התאהב גם בתפקיד של, נקרא לזה, השופרות בסטר, או השופרות טרמינטר. כי הוא עכשיו מזהה סנטימנט בצד השני, של הצד השני כמובן המחנה שלו, שטוען שהימנים מזהמים את התקשורת, והשתלטו על התקשורת, והשתלטו על השיח, ברדוגו, ואינון, ואיראל, וריקלין, ואינון, ואני, ולא יודע מי עוד, פספסתי, 10, 12. הם מזהמים, ועכשיו, אומר אלדד, אני חייב לקרוא לך ציוץ מאתמול, שהוא הדהים אותי, אני אגיד לך למה הוא הדהים אותי, מדהים אותי בגלל
דרך... גם אני אמרתי לו, עד שתמצא, אני אמרתי לו שמה שפסול בעיניי, זה שברגע א', השימוש במילה שופר כדי לבטא את מה שאתה רוצה, זה לא לעניין, זה תשמיש קדושה מאוד מרגש ויהודית. תן לזה שם אחר, אחד, שתיים.
שופר זה אד הומינם בהקלסה, בהגדרה. מה זה אד הומינם? לקחת אדם, לצמצם את כל אנושיותו ואישיותו, לבטל אותה לחלוטין, לדבר אחד, לשטח אותו לדבר אחד. זה אד הומינום בהגדרה שלו. וזו מחלה קשה שאנחנו כולנו חולים בה. וכשאתה אומר על מישהו שופר, אתה מצמצם אותו להיותו רק דבר אחד, אין לו כבר כלום. אז זה מה שכותב ילדת לפני יום-יומיים. ביבי נופל, ייקח עוד זמן, אבל זה כאן. מריחים את ההיסטריה של השופרות, תם מפעל חייהם. נגיד. ואז מגיעים 3-4 משפטים המדהימים הבאים. נצטרך לבחור אם לנקום או לאמץ את רוח מנדלה. לא לנקמה, אומר מנדלה. כל מי שפעל באיזשהו צו פוליטי שקיבל הוראות, גם אם היה חייל או אם הוא היה פקיד, והוכיח שמה שעשה היה הוראות שקיבל מלמעלה, יוכל לצאת זכאי. מה אומר בעצם הפוסט הזה של הציוץ הזה של אלדד? אלדד אומר ככה, מי שלא יודע מה זה משטר אפרטהייד, אני אעדכן אתכם. משטר שבו מיעוט קטן שלט על רוב גדול בצורה דכאנית מאוד, אלימה מאוד. היה שם, באמת, אחד ממופעי הגזענות, האלימות והתיאורים האתניים היותר דוחים בהיסטוריה האנושית, וכל העולם החרים את דרום אפריקה בגלל המשטר הזה, ובסופו של דבר, הרוב השחור באפריקה בראשות נלסון מנדלה, עלה לשלטון לאחר שהלבנים למעשה ויתרו על השלטון כי הם הבינו שדי. שהברירה שלהם היא להפוך פשוט באמת לגלגול חדש של איזה פשיזם או נאציזם, שהם בסופו של דבר החליטו להתנער ממנו, ונתנו לרוב השחור בצדק את השליטה על עמו וארצו. ואלדד אומר, חברים, אתם הלבנים במשל הזה. אני הלבן, אלדד הוא השחור המסכן, כן? אלדד הוא הקורבן המסכן, שאנחנו דיכנו והשתקנו וסתמנו לו את הפה, ומה עוד לא עשינו לו, כמובן כל הדימויים של האפרטהייד, ועכשיו הוא אומר, הגיע הזמן לנקמה, כי משטר האפרטהייד נפל. העיתונאים של האפרטהייד עכשיו צריכים לשאול מה אנחנו עושים איתם, האם אנחנו נוקמים, סוגריים, מה זה נקמה, אלדד? איזו נקמה? מה הכוונה? כי למשל, אני אספר לך שלרשת מגיעים כל יום, סליחה, בשבועיים שלושה, מאז שאני שם, הגיעו עשרות פניות של אנשי שמאל, שטוענים שצריכים להוריד אותי מהמסך. זו תוכנית ששודרה הרבה שנים לפניי, ואומרת לי, מישהי אומרת לי, תקשיב, מתקבל מכתב בשבוע בדרך כלל בממוצע בתוכנית הזאת, מאז שאני שם, הגיעו עשרות כבר, תורידו את הימני הזה מהמסך. שאפשר לומר לי הרבה דברים, אני לא מאוד מאוד וולגרי בהתבטאויות שלי, אני לא מאוד 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 קיצוני בהתבטאות שלי, בעצם זה שאני יושב שם בכלל, מגונה בעיני אנשים. אז הצד הזה, שפועל גם בפייסבוק כל הזמן, בנסות לפסול ולהשעות ולהתלונן ולסתום את הפה, וגם עכשיו בטלוויזיה המרכזית לפעול, פועל, עכשיו הצד הזה שהוא אלדד אומר, חברים, עכשיו הגיע הזמן הנקמה שלנו. לא רק שאתם שבעה שמונה שאיזו לפתוח את הפה, אתם עכשיו תיאנשו. אבל הוא גם אומר לי את זה אתמול בשידור, אני שואל אותו בשידור, תגיד, אלדד, איזה נקמה? הוא אומר, לא, אתה בסדר, הוא אומר. אבל ריקלין, הראל, ינון, השופרות האלה, שאני אגיד לך משהו, ידידי, אלדד, יכול להיות שאתה, יש לך איזה טבלת שופרות, ואתה מחלק דרגות, שופר מתפתח, שופר מתקדם, שופר חדש, שופר נחות, לא משנה. אבל תדע שבשביל מי שמאזין לך, מי שמאזין לך, הוא לא מבדיל ביני לבין נדב, לבין עוד 2 מיליון או 3 מיליון איש שחושבים כמונו. בעיניהם, כולנו שופרות. כשאתה אומר שופר, אתה לא קורא לי שופר, אלדד. אתה לא קורא גם לנדב שופר. אתה אפילו לא קורא לריקלין שופר. אתה קורא לכל האנשים שלא מסכימים איתך, או שופרות, או שפוטים של שופרות. אתה בעצם מבטל את כולנו, אלדד. את הדעה שהיא לא שלך. אתה דואן שדעה שהיא לא שלך היא בהכרח מוזמנת, מוכתבת, היא שיתוף פעולה עם השליט. כאילו שאני מקבל דפי מסרים. עכשיו, אז זה שאני צריך להסביר את זה בכלל, זה רק מוכיח את העוול הנורא. כי אני הרי עיתונאי 22 שנה, אף פעם לא הייתי צריך להסביר, להצדיק שום דבר. אמרתי את דעתי, חלק היא הכעיסה, חלק לא הכעיסה, והמשכתי בחיי. היום אני צריך להסביר כל פעם את דעתי, ולהצדיק שאני, ולהסביר שאני עיתונאי לגיטימי, שיש לי דעה לגיטימית. כי העזתי לא לחשוב כמו המחנה שלי. ואלדד, אני אומר לך, היום אצלך בפוסט, היום אצלך בפוסט, יהודי בשמיר ירקוני כתב ככה, אתמול שיתפת את הסרטון שלנו מהשופרות, בעריכה שהייתה, איך לומר את זה, בעדינות מגמתית מאוד, כן? אני מארח אותך אצלי בתוכנית, ואז אתה עורך סרטון בצורה שמוציאה אותך כגיבור הלוחמים בשופרות, ואותי כזה שופר אידיוט שאתה נאלץ להעמיד אותו במקום. לא יפה, אלדד, האמת, אבל לא משנה, מכיוון שאנחנו מתקשרים ברשתות חברתיות ובאולפנים, אז כדאי שתשמע את זה בפודקאסט, לא יפה. אבל מה שקורה בתחתית הפודקאסט הזה, בתחתית הפוסט הזה שאתה כותב, ושאתה מעלה אתמול, כותב יהודי בשם ניר ירקוני, גולדן הזה הגיע הזמן שמישהו יוריד לו בומבה לפרצוף כבר. אתה מבין, אלדד? זה מה שקורה. עכשיו, ניר ירקוני אני לא דואג. אבל כמו ניר ירקוני יש עוד 100. וכמו 100 האלה יש עוד 1,000 כנראה. וצריכים אחד שיראה אותי ברחוב וייתן לי בומבה לפנים. אתה מבין? כי ניר ירקוני לא עושה את הסלקציה. ריקלין שופר, גולדן לא, שטראוכלר לא, הוא לא עושה סלקציה. בשבילו כולנו שופרות. וכשאתה אומר השופרות האלה, הגיע זמן הנקמה ואתם אפרטהייד. אז ניר ירקוני אומר, אני צריך לפגוש את גולדן ברחוב, לתת לו בומבה לפרצוף. ואחד כזה בסוף יקרה, אלדד, ותדע שכשאני אקבל את הבומבה לפרצוף, אני או ריקלין או ינון, כבר הרביצו פה לעיתונאים, ארי שם היא חטף מכות, אבי רצם חטף מכות, הרביצו כבר לעיתונאים. מי שזוכר, צדוק יחזקאלי שסיקר בית"ר ירושלים לפני הרבה שנים חטף מכות, הרביצו כבר לעיתונאים, קרו דברים מעולם. כשזה יקרה וירביצו פה לעיתונאים, אז תדע, אלדד, שזה עליך. באמת, הקמפיין הזה של השבועיים האחרונים זה עליך. אם ירביצו פה לעיתונאים מהימין, זה יהיה עליך, ואני קורא לך, בתור חבר ובתור קולגה, תפסיק. תפסיק עם הקמפיין הזה. תפסיק איתו, כי אתה מסמן אנשים, ואתה מסמן לאנשים מטרות. אז די, אתה עובר קווים מאוד מסוכנים. זהו, את הקטע הזה אנחנו נגום, ואנחנו נפיץ אותו, ואנחנו נציף אותו גם בפייסבוק, כדי שאנשים יחשפו אליו. כי השיח הזה, שבו מסמנים אנשים ספציפית, מסמנים אותם ספציפית, הוא לסמן מטרה לאנשים. ילדה, יש המון אנשים שקוראים את הטקסטים שלך וגם שלי, שאתה לא יודע שהם קוראים אותם. ואתה לא יודע מה הם חושבים בראש. ואתה לא יודע מה הם אומרים לחברים שלהם, ואתה גם לא יודע איך זה מחלחל אחרי זה. ולפעמים זה לא הפוסט שלך, לפעמים זה 10 פוסטים שהם קראו לפני, ואז בא הפוסט שלך ואומר, עכשיו השתכנעתי, ועכשיו אני יודע מה אני צריך לעשות. ילדה, זה מסוכן מאוד, זה משחק באש. תפסיק. תפסיק לקרוא לאנשים שופרות, תפסיק לסמן אותם. תפסיק. די. זהו.
אני חושב המסר מאוד מאוד ברור וחשוב, ואנחנו מתנהלים עניינית וביושרה ובהוגנות, ואומרים את הדברים גם פה וגם בכל מקום אחר. ואני כבר כשזה התחיל, אני אמרתי לאלדד שזה נראה לי שזה לא מתאים, שזה לא לעניין, שזה, וזה מסתבר שזה אסלים, וזה מצייר אותי מאוד, דוגרי, אני אגיד לך, מחזב.
זה
אסלים מאוד. טוב, יש לנו רק עוד, נספיק עוד עניין אחד קטן.
אז בוא נעשה קצת סופר ליג, כי קרה משהו בשבוע האחרון, בגדול במשפט למי שלא נמצא בכדורגל ומאזין לנו בכל זאת, היושב ראש של ריאל מדריד, פלורנטינו פרז, מייצר בחודשים האחרונים איזשהו מהלך לנסות להקים ליגה מתחרה לליגת האלופות, מתוך מקום להפעיל לחץ על וופה, שזה הגוף שמנהל את ליגת האלופות, כדי לקבל יותר תקציבי שידור, יותר תקציבי פרסום, לקבל יותר, בגדול על כסף, ביקוח על כסף, הוא לא מקבל מה שהוא רוצה מוופה, והוא מודיע לפני 3 ימים, לדעתי, 4 ימים, אנחנו בעוד 11 קבוצות, ברצלונה, אתלטיקו, מנצ'סטר סיטי, יונייטד, צ'לסי, ארסנל, מי עוד הייתה שם? 12 קבוצות, לא זוכר, קבוצות הפאר של אירופה, בלי ביירן מינכן ובלי פריס סן ג'רמן, צריכים לומר, מקימים ליגה שנקרא לה סופר ליג. וליגה שהיא בעצם סגורה, עם מועדון שלהם, שבהם הם משחקות ביניהם, מחליטות מי אלופת אירופה, ואין יורדות, אין עולות, לא צריכים שום דבר כדי להתקבל לשם, להוציא זה שאתה חבר בליגה. זה כמובן חותר תחת הכדורגל בכלל, תחת עקרון התחרות בכלל. אם אין תחרות, אין כדורגל, אין טעם בספורט. מה זה אומר? שנגיד מכבי חיפה, שמתמודדת על מקום בליגת האלופות, אומרת עכשיו, אם בעצם אין ליגת האלופות, יש סופר ליג ואני לא יכולה להיכנס, אז למה לי להשקיע? אז למה לי להתחרות? אז למה לי, איזה מוטיבציה יש ליעקב שחר? איזה חלום יש לרני לחלום? איזה חלום יש לנו כאוהדי ביתר לחלום? אותו דבר בקבוצות הקטנות בכל המדינות בעולם. הם רצו לייצר מועדון, פשוט ליגה של עשירים בלבד, ולהשאיר את הכדורגל כמו ליגה ב', ליגת העל רק לעשירים, וכל היתר שחקו בליגה של העניים. ואני חייב להודות שהייתי המום מהתגובה של האוהדים, והיא ריגשה אותי. פשוט, כי מי שהפיל את הדבר הזה, אחרי יומיים הודיעו 7 קבוצות בעקבות
לחץ. לצרכנים, כשאתה מזלזל בכוח של הצרכנים, אתה מקבל סתירה.
אני הייתי המום, כי ברור לי שהם לא עשו את זה בשלוף, הם נערכו הרי, ישבו שם יועצים ומומחים, ותכננו את הדבר הזה, זה לא, היה שם מהלך. אני מניח שהם העריכו שתהיה התנגדות של וופה, וופה אימה באיומים קשים, ואין ספק, הם נערכו לאיומים של וופה, אבל המחאות של האוהדים ששורפים מנויים שלהם, שתולים שלטי Rest in Peace Liverpool משנת הקמת המועדון עד התאריך שבו הסופר ליג הוכרזה, שלטים כאלה, וזה פשט בכל העולם, מחאה, גדולי השחקנים והספורטאים בעולם יצאו כנגד זה, כולל פפ גוארדיולה, כולל שחקנים בברצלונה, כולל אנשים שהיו אמורים להיות בסופר ליג, אמרו חברים, זה לא ספורטיבי. ז'וז'ה מוריניו, מטוטנהאם, גם כי נתנגד, אומרים שעל רקע זה הפטורים שלו זורזו, השורה שלי היא שכמו שכתבתי בפייסבוק, בסוף הדשא של המגרש ירוק יותר מהדשא של הדולר, וזה מרגש, אותי זה רגש
ההיפזיה הזאת.
זה נכון מה שאתה אומר, אבל בואו נשים דברים במקום הנכון, וופה ופיפה, זה גם כן, זה הרעים,
אין ספק.
זה לא שיש כאן טובים, זה הרעים פחות והרעים עוד יותר. הדבר המשמעותי לדעתי כאן שהיה, זה הרוח הגבית שהיה באנגליה, גם עצם זה שבוריס ג'ונסון והשר הספורט וכל כולם נתנו שם רוח גבית לנושא הזה, ואני גם כתבתי לכם בהתכתבות בינינו, האוהדים האנגלים זה התקווה, וזה באמת מה שעצר את כל הרעיון, כי ברגע שהם הבינו שלא יהיה מצב שיהיה קבוצה שמשתתפת בליגה הזאת, ולא תהיה בליגה המקומית, אתה יודע, זה בדיוק מתחבר לעניין של כדורגל, זה דת. ואתה ניסית פתאום לעשות לאנשים להמיר את הדת ולבטל את הדת שלהם, וזה פשוט לא עובר, פשוט לא עבר. אני רק רוצה להוסיף שפלורנטינו פרז, הוא כל פעם עושה מהלכים על מהלכים, הוא עשה את הגלקטיקות בתחילות שנות ה-2000. הבנם הזה, הכדורגל, לא בראש מעייניו, מבחינה, הוא מסתכל על זה אולי אפילו בעיניים אמריקאיות כביכול, וכל השאר זה בעלים שהם, זה היה מהלך ציני, מיותר, יש שגידו מגוחך, כי התוצאה שם היא תוצאה מגוחכת, ואני גם, הדבר האחרון שאני אוסיף, שאני חושב שאם זה היה בנבחרות, אם היה איזה אירוע בסדר גודל הזה כלפי גביע העולם, כלפי אלפות אירופה, לא קורה כלום. וגם, אתם רואים, מעוד שבועיים יש חודש, לא יודע אפילו מתי, יש אליפות אירופה מפוזרת, אף אחד לא יודע איפה, למה, באיזה מדינות, מתי זה מתחיל, כי את זה הם הצליחו להרוס, החברים בפיפה, אוופה. אז וואלה, הוכחנו, האוהדים הוכיחו שיש גבולות גם בקטע הזה, וכנראה שהקבוצות זה הגבול.
נזכיר שריאל מדריד היסטורית היא המועדון של העשירים בספרד, מועדון של המלך, הוא היה מועדון של פרנקו הרבה 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 הרבה, הרבה שנים. בזמנו הוא הקים את הגלקטיקוס הראשון עם פושקש ועם דיסטפנו, ומי עוד שיחק שם? גדולים מהתקופה, הוא שוב עשה גלקטיקוס בשנות ה-60, באמת. ואחר כך אנחנו רואים זכום את הגלקטיקוס, ועכשיו הוא מנסה שוב להשתלט על העולם, וזו קבוצה שהיא, תקשיב, יש לי הרבה עוד ריאל מדריד בחברים, ואני בו מחבב את ה... אני נהנה לראות אותה, יש שם כמה שחקנים שאני מאוד אהבתי לראות, אבל הקבוצה הזאת היא לא כל מה שיפה בכדורגל, לפחות ברמת ההתנהלות של המועדון, נקרא לזה. בעדינות אני אומר זאת.
תשמע, ואני רוצה להספיק עוד בשני משפטים, ממש בקצרה, על דני אבדיה, שנפצע הלילה ובעצם סיים את העונה. אנחנו נקדיש לזה זמן, אגב, בפוד אולי עם עומרי בעזרת השם שנעשה, נרחיב על זה קצת ניתוח, זה יהיה מעניין דווקא לעשות את זה איתו, כי שניכם באמת כאילו חיים את זה מזוויות פרספקטיבה שונות של, אתה יודע, שאיך אתה מנתח את הדברים, אנחנו מנתח את הדברים, אני גם עוקב אחרי הניתוחים שלך, ואני שומע אותו מדבר בנושא הזה, וזה יהיה מעניין בפני עצמו, אבל בכל זאת זה כמה משפטים על הסיפור שלו, לא מבאס, מבאס
מיקה. יש ביטוי יפה בעברית שנקרא מהפח אל הפחת, אז דני נפל לצערנו, דני נסליחה, נפל לצערי מהפח אל הפחת, הוא נקלע לקבוצה גרועה, ואז הנסיבות בקבוצה היו קטסטרופליות, כי הגיע, לא נכביר מילים, הגיע אולסטאר בשם ראסל ווסטבוק, שהשתלט יחד עם ברדלי ביל, הם בעצם מחזיקים 70% מהכדור, מהחזקת כדור נמצא בין שני השחקנים האלה. דני לא נוגע בכדור, הוא ניצב במגרש, בפוזיציה שמבליטה את החולשות שלו במקום את היתרונות שלו. זה כמו שנגיד, אני מאמן נבחרת גרמניה, ואני אחליט שאני משחק עם מנואל נויר דווקא כקשר תוקף בצד שמאל. לא, אחי, מנואל נויר צריך להיות בשער. אז זה מה שעשו לדני, הוא פשוט לא משחק במצב, למעשה בעמדה שלו. אז הוא לא יכול לבטא את, ה, את, ה, את, ה, את היכולות שלו והכישרונות שלו. ותוסיף לזה שיש קורונה, וזו הייתה עונה מחורבנת בכלל בכל הספורט בעולם, ב-NBA גם כן מחורבנת, משחקים מבוטלים, אולמות נסגרים, שחקנים נפצעים, אין אימונים, כי אין איפה להתאמן, כי הכל סגור, פשוט עונה קטסטרופלית, עם הכי הרבה פציעות שזכו לי ב-NBA, מאז שאני זוכר את הליגה הזאת. המון שחקנים נפצעים, והמון שחקנים נהדרים לחודשיים מקורונה. גם דניה גם היה חודש וחצי בחוץ בגלל קורונה או חודש. הקיצר, עונה גרועה מאוד, שהסתיימה בשבר מאמץ. שבר מאמץ זה לא פציעה קשה ספורטיבית, אבל זה מעיד על כך שכנראה ההכנות הגופניות היו לקויות, ואני משליך את זה על הקורונה ועל המועדון, שכנראה לא דאג לגוף של דני מספיק טוב. זה פציעה לא קשה, אבל יכולה להסתבך. זה פציעה שיכולה להסתבך, ויש שחקנים שהם גוררים אותה הרבה שנים, וזה פוגע מאוד בכוח המתפרץ ובאתלטיות, ולפעמים אפילו הופך לשבר מסובך. נאחל לדני, זה משפט הסיכום יהיה, נאחל לדני שיהיה לו קיץ להבריא, להתאמן, להתחבר למוג'ו שלו, נתפלל לקדוש ברוך הוא הטוב שבשמיים, שסקוט ברוקס יפוטר, שימצא עבודה מיד, לא רוצה שיהיה בלי פרנסה, אבל שיפוטר. מהקבוצה הזאת, לא שיהיה בלי עבודה, שימצאת באותה דקה עבודה אחרת, אבל שפה לא יהיה, שיחליפו לו מאמן, ובעזרת השם, וזה יהיה בקדוש ברוך הוא מקשיב לפודקאסט הזה, ודעתי הוא גם כן בהאזנה, אם אפשר גם את ראסל ווסטברוק להוציא מחיינו, זה מאוד יעזור לדני.
אני מרגיש שזה בדיוק מה שהיה צריך לקרות, אני חושב שאני מעריך, מקווה, מתפלל, כמו שאתה אומר, ש... העונה הבאה הוא יבוא בכוחות מחודשים, בצורה אחרת. עם כל הפח אל הפחת, הוא גם הוכיח שמקומו שם, על אף שהוא שיחק לא בטוב ולא התאים לשיטה, אני חושב שאנשים ראו שאוקיי, הוא לא פלופ, זה לא פלופ. רק צריך לתת לו את המקום הנכון, את הזמן הנכון, את המאמן הנכון כנראה, את שיטת המשחק הנכונה, והוא יכול להיות שחקן מאוד לגיטימי ב-NBA, והשנה זה פשוט בעיה.
עוד עונה כזאת ואנחנו בבעיה. אמיתי.
אבל אני מעריך שזה נכון, זה נכון, אבל אנחנו יודעים שזה בחור שיודע לעבוד קשה.
זה נכון.
יודע לעבוד קשה, מוסר עבודה.
לא רק זה, גם לשחקנים, בהרבה פעמים ב-NBA לוקח להם שנתיים, שלוש להתבשל ולהתפוצץ, וכאילו, דני, אתה יודע, בסופו של דבר הוא מאוד מאוד צעיר, גם לשחקן, גם אם הוא נשאר היום במכבי, הוא, אתה יודע, הוא היה שחקן 5-6 כזה, הוא מתנדן
בחמישה. לא, שנה שעברה הוא כבר הוביל אותם בנקודות בליגה הישראלית.
נכון, אבל זה לקראת הסוף, כאילו, אבל הוא עדיין לא שחקן שלם, הוא עדיין לא מצא את ה... בגלל זה, כאילו, זה שהפכו אותו לסטופר הגנתי, זה לא באמת...
זה בדיחה.
כי עדיין הוא לא מצא, הוא בעצמו עדיין לא מצא איפה הוא מרגיש, הוא לא מרגיש נינוח, אתה רואה שהוא לא מרגיש נינוח, להיות שם בצד זה כאילו מצחיק שזה הנינוח שלו כרגע, זה לא הוא, זה משהו שהוא...
לשים את דני אבדיה בתפקיד סטיב קר בהתקפה, מחכה בפינה לשלשה, ובהגנה להפוך אותו לדיקם במוטומבו, ששומר על גבוהים ועושה להם חסימות, חברים, זה כמו שאמרתי, מנואל נויר אינו קשר, הוא שוער. מה אתם עושים? מה אתם עושים? פשוט, המאמן פשוט ישמיד את העונה הזאת, אבל אני באמת, האופי של דני הוא אופי טוב מאוד, נדמה לי, אני לא מכיר אותו, אבל נדמה לי מהתבוננות פה, כשיש לו אופי חזק וביצים של ברזל, וכדורסל יש לו, שלא תהיה יבנות, אל תטילו ספק בכדורסל, יש לו כדורסל לילד, יש לו גם נתונים פיזיים מדהימים, הוא אטלט, יש לו את כל מה שצריך כדי להצליח, הוא נקלע לסיטואציה מאוד 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 קשה. אולי הכי קשה כמה שאפשר היה לדמיין, הוא נקלע אליה, ואני מאוד מקווה שבעונה הבאה ישתנו שם כמה דברים, והוא יוכל להתפתח.
ולכן אני אופטימי לגבי כל הדברים ש... כל האנשים והדברים שדיברנו עליהם היום, שהם נמצאים ונקלעו למצב הכי קשה שהם יכולים להיות, אני אופטימי כלפי כולם, ובזה אנחנו...
נדב.
רגע,
השאלה... נגיד לך משהו... אני אגיד לך רק משהו אחד יותר רעני, איך שאתה אומר הרבה על ביבי, הוא רק התחיל, דני רק התחיל, תן לו, רק התחיל.
תקשיב, אני למדתי דבר או שניים בחיים בהקשר של נתניהו, ראיתי כל כך הרבה אנשים שהספידו אותו, והם שיכולו לדבר, אני על אף כל הערכות, ועל אף מצבו, ועל אף כל הדברים האלה, וכל מה שקורה ברקע, וכל מה שדיברנו שהוא נכון, יש אנשים שאתה לא מספיד אותם, כל עוד הם כאן והם נוכחים במשחק, ואני ראיתי את האיש הזה עושה קסמים, לא הייתי ממהר לזרוק אותו בארון.
זה בדיוק מתחבר למה שרציתי להגיד, שהוא פשוט חייב לשלוף את מגבו, ודקה 92, איך שהוא...
אגב, יש לנו חברים שכותבים לנו, צחקתם על... אנחנו לא צוחקים על אורי מגבו.
אנחנו לא צוחקים עליו, אני באמת אוהב אותו.
אוהבים, נדב שולח, אתמול נדב, חבל שלא יכול להראות לכם חבר'ה, אתמול בלילה, הוא שולח לי באחת בלילה, איך קוראים לזה, סטיקרים של אורי מגבו וזה, ואני כותב לו נדב, אנחנו הולכים ביחד לפסיכיאטר לדבר על זה. הוא אוהב אותו אהבה גדולה.
עכשיו, למה אני אוהב אותו? למה אני אוהב אותו? כי הוא הכי אנדררייטד שיש. עכשיו, בוא, הוא שחקן בעל, הוא לא מסי, אוקיי? אבל מה כן? הוא הבקיע 6 שערים במדי בית"ר בתקופה שהוא נמצא, 4 מהם אחרי דקה 90.
כן.
זה לא סתם קורה. קלאץ'. זה לא סתם קורה.
אתה יודע מה אני אגיד לך? את מי הוא מזכיר לי? זה שמע לך מוזר מאוד. רוני רוזנטל בליברפול.
אני מבין מה שאתה אומר, כאילו נגר במרכאות, שמצליח,
בכוח הפיזי והנשמה והאנרגיה, והוא גולר שלא יודע שהוא גולר, אתה מבין? הוא כאילו כל הגולים, אתה אומר, מה?
הוא מבקיע שערים גדולים, מבקיע שערים גדולים. אז זה באמת בעניין הזה, הוא גם, אפרופו, בחור שבת קשה ולמטה, אגב, הוא אחד השחקנים, הכי אהובים בחדר ההלבשה, באמת, אני יודע את זה.
בצדק, הוא נראה גבר גבר.
חבל על הזמן, אז אנחנו לא צוחקים עליו, אנחנו אוהבים אותו, וזה...
אגב, אתה יודע מה, אחי? אני לוקח על עצמי, להשיג את המספר שלו ולהזמין אותו לפוד. חייבים לעשות פוד עם אורי מגבו.
תקים, באמת, אני גם דיברתי איתו בעבר, הוא אחלה גבר, באמת. אני לא, חלילה שזה לא ישמע שאנחנו מסתלבטים עליו, אנחנו אוהבים אותו, אני באמת מעריך את השלטה שלו למשחק.
מתים עליו. אגב, קבוצה שאין בה אורי מגבו, לא משנה באיזה רמה, כל קבוצה צריכה אורי מגבו כדי לצאת, קבוצות צריכות את השחקנים האלה. יש את מרקוס סמארט בסלטיקס, יש את אורי מגבו, יש את, היה את חואן ורון בארגנטינה, כל קבוצה צריכה את השחקן הזה, שהוא הנשמה של הקבוצה, הוא מרזיק אותה. הוא מרזיק אותה. ואורי מגבו כזה, הוא...
איך זה, איך זה, אוהבים, אוהבים, איך זה, אוהבים, אוהבים, אורי מגבו.
עולה עליו.
יפה, יפה, ובזה נחתום את פרק מספר 35 של שיחת רקע.
פרק הבא 36, פעמיים חי, זה פרק חשוב, צריכים להבריק.
אנחנו נערך בהתאם, אז נאחל לכולם, בריאות טובה ושמחה ואופטימיות. וחיבוק גדול, ואנחנו מסיים את הפרק שלנו, ואני אגיד לך, רני, תודה רבה רבה על כל מעשי ידיך, ושטייקי היקר, שתהיה לנו בריא, תמשיך עם השופרות
שם. איך רני עושה? מה רני עושה? ככה? איך? מה?
לא, אני עושה.
אני עושה ככה.
זה סולן של מטאליקה, חביבי.
מה? מה עושה? אוקיי. מה שרני אמר. אוקיי. מה שרני אמר.
חברים, תודה רבה רבה על הזמן, לא מובן מאליו, מעריכים מאוד 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 כל אחת ואחד מכם, ותודה על התגובות, וזה אם עוד לא איתנו כסאבסקרייבר ביוטיוב, ועובדים בפייסבוק, ובספוטיפיי, ובכל מקום אחר, אנחנו שם, מזמינים אתכם להצטרף ולהיות חלק מהקהילה המרגשת הזאת. אז המון 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 תודה רבה, שורות טובות וסלמת.